בגלל הכבוד הפרטי שלה, לא. בגלל שהיא מבינה שהבית הזה זה לב העולם. היא מבינה שאברהם ושרה זה אבא ואימא של עם ישראל. ומה שקורה בבית הזה יש לו זה השלכות על העתיד. ואי אפשר לעבור על סדר היום אם הגר מקלה בכבודה. כי כבודה של שרה זה לא כבודה הפרטי, אלא כבוד של עם ישראל. כבוד השם. אומר הנציב שמה שהיא פעלה עכשיו זה בגלל קנאת אש השם שהייתה עצורה בלבבה. היא מקנאת לכבודה, חס ושלום, היא מקנאת לכבוד השם, לכבודו של עם ישראל. ומתוך זה היא פונה עכשיו לאברהם במינים קשות. למה? כי כל ההיריון הזה, כל הברכה באגר, זה מצד שרה. שרה העלתה אותה. שכחת מה המקום של ההיריון של הברכה? אם את שוכחת את המקום, אין הריון. ברגע שהענף מתנתק מהעץ, אז הענף מתייבש ומת. מבינות? אז עכשיו, אנחנו עכשיו בפסוק ה'. ותאמר שרי אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחלקך ותרק יערת והיקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. מה שאלנו על הפסוק הזה? מה שרה רוצה מאברהם? בסך הכל הוא עשה את מה שהיא רצתה. למה היא מתנפלת עליו? שתטפל בשפחה, לא באברהם. מה אברהם אבינו השם? וזה נשמע שהיא מוציאה את העצבים עליו. למה? מאיפה זה נשמע? חמסי עליך. זה נשמע שהיא כועסת עליו. אבל זה לא נכון. מה זה חמס? מה זה חמס בתורה?
גזם.
אז חמס זה לא עצבים. זה לא כעס. והיא פונה לאברהם כיוון שהיא מבינה שלא אגר הבעיה, אלא אברהם. אתם מכירות את העניין הזה? שהבעיה היא לא הערבים. הבעיה זה לא ישמעאלים. הבעיה זה... אתם מכירות את זה? הנה, זה פה. זה פה. שרה מבינה שהבעיה היא לא באגר. הבעיה היא באברהם. מה הבעיה? שהוא נותן לגיטימציה להגר לזלזל בשרה. בואו נראה. מקור 19. אומרים חזל, למה שרה פנתה לאברהם ולא להגר? כי היא אמרה, אם דה אנא מי סבו מיתן, אם אברהם יש לי מסע ומתן? לא! לא אברהם הוא הכתובת, לא, לא אגר היא הכתובת. הלוואי מי סבו מיתן נימרה. יש לי ויכוח עם אברהם, והלוואי שאני אצא צודקת בוויכוח איתו. זאת אומרת, היא פונה לאברהם כי היא מבינה שהכתובת לבעיה היא לא אגר, אלא אברהם. ואז מה היא אומרת לו? חמסי עליך. וחמס זה לא כעס, זה גזל. לכן אומרים חז"ל במקור 20, מה זה חמסי עליך? רבי יהודה בשם רבי יהודה בר סימון. חומסני אתה בדברים. מה זה חומסני? אתה גוזל אותי בדברים. מה הכוונה אתה שאתה גוזל אותי בדברים? שאתה שומע בקלוני ושותק. אברהם אבינו שומע איך אגר מדברת לשרה, איך היא מתנהגת אליה, ומה הוא מגיב? שותק. אברהם אבינו בשתיקה שלו נותן לגיטימציה להתנהגות של אגר. אתם מבינות? אז עכשיו נשאלת השאלה. מה? מה השאלה?
למה
אברהם אבינו שותק? למה הוא בוחר להגיב בצורה כזו? בסדר? אז זה צריך להבין את הדבר הזה. שרה בלייכל במהלך הפרשיות מסביר שיש פה למעשה ויכוח אידיאולוגי בין אברהם ושרה, איך עם ישראל יופיע בעולם, ויש ביניהם מחלוקת. יש מחלוקת בין אברהם ושרה איך עם ישראל יופיע בעולם. והוויכוח הזה נובע מחילוקי גישות ביניהם. יש את הגישה של אברהם ויש את הגישה של שרה. מהי הגישה של אברהם? צריך להבין שאברהם אבינו הוא אב המון גויים. יש לו נפש כללית, אוניברסלית. לא רק עם ישראל יוצא ממנו, גם ישמעאל יוצא ממנו, גם מדיין, גם כל בני כתורה. עוד שישה בני כתורה יוצאים ממנו עוד עמים. בסדר? אז אברהם אבינו הוא אב המון גויים. יש לו אופי כללי אוניברסלי. לכן הוא מכיל בתוכו את כולם. ויש לו סבלנות לכולם. והוא חושב שעם ישראל יופיע בעולם לאט לאט. לאט לאט עם ישראל, לאט לאט העולם ילמד להכיר את מעלתו של עם ישראל. לאט לאט. אנחנו לא צריכים להשתולל על זה. אנחנו לא צריכים להדגיש את חילוקי המדרגות. אנחנו העם הנבחר, אנחנו העם העליון. להירגע. נכון, אנחנו העם העליון. אבל תנו למציאות להתרומם להכרה הזאת מתוכה. לאט לאט, בסבלנות, תאמינו בעולם. תאמינו באנושות, תאמינו בעמים. זה יקרה לאט לאט. לעומת זאת, שרה מייצגת את הגישה הלאומית של עם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב. מה זאת אומרת? כבר מההתחלה צריך לקבוע את האמת הזאת כמסמרות, שעם ישראל הוא העם הנבחר והוא העם העליון, ואסור שיהיה בזה שום טשטוש ואימום. ולכן צריך לא לטשטש את המדרגות, וצריך לקבוע מי פה הגבירה ומי פה השפחה. אתם מבינות? יש פה ויכוח לשם שמיים על דבר מאוד מאוד אמיתי. איך אב ישראל יופיע בעולם? דרך הגישה של אברהם אבינו, האוניברסלי, או דרך הגישה הלאומית של שרה. מה אתם אומרות? מי צודק? שניהם. אם יש מחלוקת, זה לא דווקא אומר שיש צד אחד שהוא צודק, אלא שהאמת נבנית משתי הגישות. אבל בואו נקרא את זה. קודם כל, בואו נקרא את דברי הרב לייכר, ואז נתקדם הלאה. במקור 21. אומר הרב לייכר, אברהם הוא אב המון גויים. עניינו לרומם את כל העולם כולו. ברכת אברהם היא ברכה ללא סוף, ללא מיצרים, ונברכו בך מי? עם ישראל? לא, כל משפחות האדמה. מתוך שייכותו למהלך הגדול הזה, יש לו מבנה נפש כזה, צריך להבין, אי אפשר לחבוט את זה, הקדוש ברוך הוא יצר אותו כזה, אב המון גויים, לכן אברהם מדגיש פחות את הבדלי המדרגות. כנגדו, טוענת שרה, עד אשר נגיע אל המציאות האידיאלית העתידית שהם יכירו וידעו כל יושבי תבל, יש להבדיל בצורה ברורה בין המדרגות השונות, והמציאות צריכה להיות מסודרת על פי הסדר הנכון. הבדלה גמורה צריכה להיות בין שרה להגר. אפילו המלאך עוזר לשרה לעשות את ההבדלה הזאת. אגר שפחה את שרי, והיא אומרת, מפני גבירתי, בטח שצריך לעשות את ההבדלה הזאת. אז שרה אומרת, הבדלה גמורה צריכה להיות בין שרה לאגר, עד שלא יהיה מקום למחשבה, כי ייתכן שישלטו העמים על ישראל, אוי ובוי אם לאגר יהיה איזשהו שמץ של מחשבה, שהיא וזרעה יעמדו בראש העולם. שלטון ישראל בעולם צריך להיות ברור ומוחלט. כמו שיצחק מברך את יעקב, מה הוא מברך אותו? יעבדו חמים וישתחוו לך לאומי. אבא גביר לאחיך וישתחוו לך בני עיניך. זה המבנה הבריא של העולם. כמו שבעם ישראל הכהנים עומדים בראש, אחר כך יש תלווים, אחר כך יש את ישראל. ככה גם המבנה העולמי צריך שיהיה בו את חוד החנית, וחוד החנית זה עם ישראל. למה? כי כשאנחנו רוצים לרומם את העולם לאיזושהי פסגה, אנחנו צריכים לשייך אותו לאיזושהי פסגה. אז חייבת שתהיה פסגה. אז בעם ישראל הפסגה זה הכהנים, ובעולם כולו הפסגה זה עם ישראל. אם יש פסגה, יש לאן לשלוף, לשאוף כלפי מעלה. בסדר? אז עכשיו, מי צודק? כן?
יש לי שאלה, כשהחדש
ברוך מופיע כאברהם ומרחה את מטה המחיבות, כן. כאילו, למי הוא מתכוון? אני משאור את זה. זה לפני
שהוא
מתכוון. הבן שיוצא משרה, הוא באמת נחשב הזרע. איך אנחנו רואים את זה? כי בפרק י' ז' בפרק י"ז הקדוש ברוך הוא אומר את זה לאברהם. כי שרה אשתך יולדת לך בן, והוא יקרא הזרה. משהו כזה, צריך להסתכל שם בפרק. בסדר? אז אמרנו, מי צודק? שניהם צודקים. שרה מבטאת את הגישה שצריכה לשלוט בהווה. ואילו אברהם אבינו מבטא את הגישה שצריכה לשלוט בעתיד. באמת, בעתיד, כשיכירו וידעו כולם, אז לא יהיה צריך לחדד את הבדלי המדרגות, כי זה יהיה דבר פשוט וטבעי, ולמקום הזה אנחנו שואפים. אבל עכשיו כשאנחנו נמצאים בדרך, בדרך בוודאי שצריך לקבוע את האמת הזאת. איזו אמת? המבדיל בין קודש לחול. לעתיד לבוא, הקודש והחול יהיו מאוחדים ביחד. יש פסוק בזכריה שעל מצילות הסוס יהיה כתוב קודש להשם. מה זה אומר? שגם הסוסים והחומרים וכל עולם החומר יביע את הקודש. אבל עכשיו אנחנו נגיד שסוסים וחמורים זה קודש, מה נשתגלנו? המציאות של האחדות בין הקודש לחול היא תבוא מתוך ההבדלה, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. בין ישראל לעמים, וצריך להגדיר את ההבדלה שבין ישראל לעמים. ככה דרך אגב בנויה תפילת עלינו לשבח. אולי כבר אמרתי לכם את זה השנה. החלק הראשון של עלינו לשבח זה, אנחנו לא כמו הם, שהם ככה ואנחנו ככה, שהם ככה ואנחנו ככה. למה אנחנו כל כך מחדדים את ההבדלים? למה? על כן נקווה לך. כי התקווה שלנו היא, שמתוך שיש עם עליון שהוא שונה לגמרי ונבדל מכל העמים, העולם יתרומם. ואז האלילים קרות יקרתו ויכירו וידעו כל יושבי תבל. איך תופיע האחדות? מתוך ההבדלה. אבל אם יש תשטוש, אז לא תופיע גם האחדות בסופו של דבר. בסדר? אז כן, אז המציאות צריכה לנוק משני הצדדים האלה, מהצד העתידי, הכללי האוניברסלי של אברהם אבינו, ומהצד ההווי המציאותי של שרה. אנחנו צריכים לפעול בהווה מתוך צפיית העתיד. זה אומר שכשאנחנו עכשיו מבדילים בין ישראל לעמים, זה לא בגלל שאנחנו רוצים להעיף אותם לכל הרוחות, זה בגלל שאנחנו רוצים שהם יזרקו את האלילים ויחזרו בתשובה ויכירו וידעו כל יושבי תבל. מי עוזר לנו לא להתבלבל, לא לשנוא את הגויים? המגמה העתידית, אנחנו בסוף רוצים להתחבק איתם. זאת המטרה, המטרה העתידית, ומתוך זה אנחנו גם נלחמים בהם. למה אנחנו נלחמים בהם? כי אנחנו שונאים אותם? לא, כי אנחנו רוצים להפיל מהם את כל חומות הטומאה. שהם ייפגשו סוף סוף עם האמת הפנימית שלהם, עם ההרצה שלהם לעם ישראל. אומר הרב קוק, כשאנחנו נלחמים בעמים, אנחנו לא נלחמים כדי להרוס אותם, להשחית אותם ולאבד אותם, אלא כדי להפיל את כל חומות הטומאה ולגלות את הצד הפנימי שבהם. מה עוזר לנו? מה עוזר לנו להגיע להכרה הזאת? המדרגה של אברהם. הצפייה העתידית שלו, האב המון גויים. אתם מבינות? את צריך את שניהם. עכשיו, מה כששרה באה לאברהם ואומרת לו, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי ותרק ירדת ותקל. אז מה התגובה של אברהם? מה הוא אומר לה? פסוק ו'. מה הוא אומר לה? ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה טוב בעיניי. אמרנו שבמבט ראשון זה נשמע כאילו, אל תתבישו להגיד, כאילו, כן, כאילו אברהם אבינו אומר, מה את רוצה ממני? תעשי מה שאת רוצה. נכון? ככה זה נשמע. אבל רגע, עם מי יש לנו עסק? עם מי יש לנו עסק? עם אדם שהוא עבד השם? שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא אוהב את השם, אז לא אכפת לו ממה ששרה תעשה? זה אומר שלא קראנו טוב את הפסוק. ואברהם אבינו אומר לה, את צודקת אשתי, את לא מבינה כמה את צודקת. אבל זה התפקיד שלך לעשות את ההבדלה. והתפקיד שלי זה לחבק את אגר. אגר צריכה לקבל את היחס ממך, היחס ממני. וככה תיבנה המציאות. איך זה כתוב פה? תסתכלו. הוא אומר לה, קודם כל הוא לא אומר לה, תעשי כתוב בעיניי. אם הוא לא אומר לה, עשי לה כתוב, אז מה זה כתוב? כמו שנראה לך, מה שבא לך, מה שאת רוצה. נכון? לא. הוא מצווה אותה. מה הוא מצווה לה? מה הוא מצווה אותה? עשי. הטוב בעינייך, מה שבעינייך זה הטוב גם בעיניי. לא אומר להסיק הטוב, אלא הטוב. מה שאת חושבת והטענה שלך היא מוצדקת ולכן את צריכה לעשות וזה הטוב. ולמה את צריכה לעשות את זה? כי הנה שפחתך בידך. תקשיבי, אגר היא השפחה שלך. אבל מה היא שלי? מה היא שלי? האישה. ואיך בעל צריך להתייחס לאשתו? אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. אז אני, תני לי להיות האיש שלה. אבל את חייבת להיות הגבירה שלה. את חייבת לעשות את מה שאת חושבת, את צודקת. צריך לקבוע את ההבדלה. ברור שצריך לקבוע מי פה יעמוד בראש הפירמידה. אבל זה התפקיד שלך, שרה. למה? כי היא השפחה שלך. זאת אומרת, תראו, זה ממש נפלא. למה? כי אנחנו רואים שלאברהם אבינו יש את האופי האוניברסלי הכללי, שמכיל את כולם, נכון? אז גם זה יותר מתאים שאגר היא האישה שלו. ושרה, שאם היא יצגת את הצד הלאומי, אז במעמד שלה, היא באמת נמצאת במקום הזה שהגר היא תחתיה. אתם מבינות? אברהם אבינו מתייחס להגר ולשרה במידה מסוימת של שוויון. למה? כי שתיהן נשותיו. שתיהן נשותיו. אבל אסור להתבלבל. אברהם אבינו לא חושב שהגר ושרה זה אותו דבר. כמו אדם שיש לו שתי ידיים. אלו הן ידיים. שתיהן ידיים, אותו דבר. אבל באמת הם אותו דבר? באמת יד ימין זה כמו יד שמאל? אל תחיו בסרט. זאת אומרת, יש באברהם את הצד של היחס השווה לאברהם ולשרה. ולכן הוא יישאר הבעל המחבק. ואת שרה, בגלל שיש שפחה שלך, את צריכה להיות גבירה ולהתנהג כמו גבירה שמתנהגת עם השפחה שלה, ולכן את צריכה להעמיד אותה במקום, וזה הטוב. אתם מבינות? זה שלום בית אמיתי. מה זה שלום בית אמיתי? שכל אחד מכיר את המעלה שבצד השני, והוא נותן לה מקום. שלום אמיתי זה לא התקפלות של האחד כלפי השני. למרות שתדעו לכם, אני אומרת את זה, אנחנו עוד לא במדרגה של אברהם ושרה, אז כשיהיו ויכוחים בבית, שלום בית, אנחנו צריכות לדעת לוותר. אבל השלום האמיתי לעתיד לבוא, שאנחנו עוד לא נמצאים במקום הזה, ושלא נצטרך לוותר, שבאמת יש את המקום לשני הצדדים. יש את המקום שאברהם אבינו יהיה אברהם, יש את המקום ששרה תהיה שרה, וזה מופיע בהרמוניה אחת גמורה. איך זה מופיע? כי אברהם אבינו מלא ענווה להכיר שלא כל האמת נמצאת אצלו. ושרה מלאת ענווה להכיר שלא כל האמת נמצאת אצלה. ואם כל אחד מבין שהוא מבטא צד באמת, אז יכולה להיות מחלוקת לשם שמיים, ומגיעים לעמק השווה. בסדר? בואו נקרא את זה בנציב. אומר הנציב במקור 22, מה זה הנה שפחתך בידך? אני איני יכול לעשות לה כלום, שהרי אשתי, אבל את שפחתך היא. זאת אומרת שכשאברהם אבינו אומר לה, הנה שפחתך בידך, עשי לה טוב בעיניי, זה לא תעשי לה מה שאת רוצה, לא מעניין אותי, מה את רוצה מהחיים שלי, חס וחלילה. מה שאת רוצה לעשות לה, זה הטוב גם בעיניי. אבל זה נכון שאת תעשי את זה ולא אני, כי הנה שפחתך בידך. ואז מה שרה מחליטה לעשות? ותענה. ומה שאלנו את זה? זה דרך החינוך, ככה מסדרים דברים בבית של אברהם אבינו? במרתפי הקג"ב? לא. אומר הרב הירש, וגם הרב צבי יהודה אומר את זה, שהעינוי של שרה היה בדברים, לא בעלות, לא בעמקות, בדברים. הוכחה, תוכיחו לי את זה מפסוק י' א', כי שמע השם, לא כי העינוי לא היה בגדר משהו שאפשר לראות, אלא לשמוע. כך אומר הרב הירש, תסתכלו, מקור 23. המלאך אמר לאגר, כי שמע השם אלונייך, לא מצאנו עוני בתורה כמושא של שמע, אלא רק כמושא של ראה. למשל איפה? הקדוש ברוך הוא אומר, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. המצרים לא עינו אותנו רק בדיבורים, נכון? הם עינו אותנו בעבודת פרך, במכות, בנובסים. אז זה עינוי שאפשר היה לראות. אז שם כתוב, כי ראו ראיתי את עוני עמי. אבל כאן העינוי היה בדיבורים, ולכן המלאך לא אומר, הנה תסתכלו, אומר את זה הרב הירש, סבלו של אדם נראה לעין, נראה לעין. אך שרה לא התעללה באגר, רק דבריה הזכירו למי את תלותה, והיא חשה בתלות הזאת שהיא שפחה. אגר סבלה סבל רוחני, ורק השומע שמע את עונייה. מובן? אז עכשיו נשאלת שאלה על התורה. מה שאלה על התורה? למה כתוב ותעניה? למה לא כתוב ותדבר איתה קשות? למה? למה כביכול להכתים את שרה שתחשוב שינתה אותה וואי וואי באיזה התעללות אכזרית? למה התורה כותבת כך? למה אי אפשר היה להגיד ותדבר איתה קשות? למה? כי העסק של שרה ביחס לאגר, זה לא רק שרה ביחס לאגר. זה עם ישראל כולו ביחס למי שמרים ראש נגדנו, נכון? והתורה באה להגיד שלפעמים זה לא הולך בדיבורים. לפעמים צריך בטנקים ובמטוסים ובפצצות. אומרת התורה, אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה. כי אם הרשעים שקמים עלינו לחלותינו, אנחנו לא ננהל את המלחמה בדיבורים, סביב מסע ומתן, סביב השולחן, אלא אנחנו צריכים להכריע אותם במלחמה. ככה אומר הרב לייכר, מתוך דברים של הרב ציודה. תסתכלו מקור 24. אם ניתן לעשות את הבירור הזה בדרכי נועם, מה טוב? הנה המלאך דיבר עם שרה, עם אגר, התיישרה. מה היא אמרה? היא הודתה לו שהיא גבירתה. והיא חזרה. והיא הרתה שוב. והיא כבר לא הפילה את ההיריון השני. למה? כי היא זכרה בזכות מי יש לה את ההיריון. אז הדיבור הזה. אז אם ניתן לעשות בירור זה בדרכי נועמה, טוב. ואם לא, יש לברר בכל התוקף והעוז את יסוד ההבדלה בין ישראל לעמים. וכך נהג הרב צבי יהודה זצ"ל לומר ביחס לנלחמים נגדנו. אין לברר להם את עניינו של עם ישראל בהסברה ובלימוד זכות עליהם, אלא במלחמה, בטנקים ובמטוסים. אתם יכולים עכשיו ללכת, אפשר ללכת לדבר עם החמאס? אתם יודעים שהחמאס במלחמה, איפה שצהל רוצה לפוצץ, הוא משגר לשם נשים וילדים. והם רוצים לברוח. הוא אומר להם, אם אתם תברחו, אנחנו הורגים אתכם. אז יש להם עכשיו שתי אפשרויות. או להיהרג בפצצות, או להיהרג על ידי החמאס. עם אנשים כאלה אפשר לדבר? אפשר להסביר? זה אנשים אכולי שנאה, אכולי דם. אי אפשר לדבר איתם. הדרך היחידה לדבר איתם זה להכריע אותם במלחמה. ואומרת התורה, אין לנו בעיה מוסרית עם זה. לכן התורה כתבה בתעניה. שרה לא אינתה אותה, אינתה אותה בדיבורים. אז למה התורה לא כותבת ותדבר איתה קשות? כי במהלך ההיסטוריה, אם נצטרך, אם נידרש לענות, אז אין לי בעיה, זה אומרת התורה. יש לנו גיבוי מוסרי מהתורה. שאלות עד כאן?
הרבה
עם
זה,
אם
יצא שלהם זה רק דיבורים כאילו.
מה זה?
כן, יצא שלהם זה לא רק
מעשים.
כי כאן כתוב
שהיא
לא עשתה,
כתוב
שהיא תקל גבירתה בעיניה.
מה כתוב?
תקל גבירתה.
ותקל גבירתה בעיניה, כן. אז מה השאלה?
זה נשמע שזה בדיבורים יותר.
נכון, נכון, היא זלזלה בה בדיבורים.
אז גם בזלזול, אפשר
להגיד. כן, כן. אתם יודעות שפעם שמעתי בשם הרב אבינר, שאילו היה לנו כוח, כשפולארד עוד ישב בכלא, אז אמר הרב אבינר, שאילו היה לנו כוח, היינו צריכים לצאת למלחמה באמריקה כדי לשחרר את פולארד. כי זה זלזו בעם ישראל, שנותנים ליהודי הצדיק הזה כזה עונש לרכב בכלא. הוא אומר, זו סיבה לצאת למלחמה. כבוד ישראל זו סיבה לצאת למלחמה. למה? כי כבוד ישראל זה לא כבוד ישראל, זה כבוד השם. עליך ברית תכרותו. למה רוצים להרוג אותנו? למה הם זלזלים בנו? כי מזלזלים בשם שמיים שבנו. וזלזול בשם שמיים זה מלחמה על קידוש השם בעולם. כן, עוד שאלות? טוב, אבל יש לנו, אני לא יודעת כמה נספיק, אבל לפחות נתחיל את העניין הזה, שאף על פי כן ולמרות הכל, יש ביקורת בחז"ל על התנהגותה של שרה. ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. תסתכלו, אצלכם זה מקור אחד? משפוט או אין לכם. אין לכם את המקור הזה? לא, אבל אין לי את הדף. טוב, אז אנחנו נתחיל את זה ונמשיך את זה בשיעור הבא. תקשיבו, בסדר? רבי תנחומא אמר בשם רבי חייא וכולי, כל מי שהרתיק אחר מידת הדין לא יצא שפוי מתחת ידיה. זאת אומרת, כל מי שאחז בדבקות במידת הדין, לא יצא ממנה בשלום. לא, איך רואים את זה? ראויה הייתה שרה להגיע לשניו של אברהם. מה הכוונה? שרה הייתה ראויה לחיות כמו אברהם. אברהם ושרה היו ראויים ביחד למות באותו יום. שאף אחד לא יהיה אלמן אפילו יום אחד. כך אומרים חז"ל. ראויה הייתה שרה להגיע לשניו של אברהם ולחיות כמותו. כמו שהוא חי 175 שנה, גם שרה הייתה צריכה לחיות 175 שנה. אבל כמה היא חייתה בפועל? 127. אומרים חז"ל, שנמנעו מחייה 38 שנה. למה? שאמרה, ישפוט השם ביני וביניך. על זה שהיא אמרה לאברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, בטרק יערת הביקל בעיניה, על זה אין ביקורת. על מה יש ביקורת? על זה שהיא מסרה את דינו של אברהם לשמיים. אתה יודע מה? שהקדוש ברוך הוא ישפוט. פה כבר עבר את הגבול, אומרים חז"ל. ובגלל שהיא עברה את הגבול ואמרה ישפוט השם ביני וביניך, היא הפסידה 38 שנות חיים. ואז נשאלת השאלה, מה הבעיה בזה שהיא אמרה ישפוט השם ביני וביניך? הבעיה שהיא מסרה את דינו לשמיים. מה הבעיה בזה? כי הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו אומרים בהלל, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אני שמתי אתכם פה בעולם, ויש לכם פה התמודדויות, ואתם צריכים להתמודד איתם פה בעולם, ולא לזרוק את זה עליי. מה זה ישפוט השם ביני וביניך? אתה יודע מה? שהוא יחליט. זה, את, כל המחשבה האלוקית לשים את האדם בעולם הזה שיתמודד, מתמוססת בזה שאנחנו אומרים, הוא יחליט. לא, אתם צריכים להחליט. אתם צריכים לדסקס את העניין ולחשוב איך הדברים יכולים להשתלב ביחד ואולי לא יכולים להשתלב ביחד. זה דיון שבשביל בו באתם לעולם. אז אנחנו לא מוסרים את דינו של האדם לשמיים. כי מי שצריך לעשות דין בעולם הזה, זה האדם בעצמו. בסדר? אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מאיפה שרה הגיעה למקום הזה, שהיא אמרה, ישפוט השם ביני וביניך. בסדר? אז כן. בפסוק ה', ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותרק יערת הביקל בעיניה, אילו הייתה מסיימת פה, הכל מצוין. אבל בגלל שהיא אמרה, ישפוט השם ביני וביניך, נתקצרו 38 שנה מחייה. זו ביקורת שצריך להתמודד איתה. בסדר? אז מאיפה זה בא? אז קודם כל, הנחת היסוד בחז"ל, ששרה הייתה תמימה במעשיה. זאת אומרת, חז"ל לא מייחסים לאמירה הזאת חטא. מה זה תמימה במעשיה? שלמה במעשיה. חז"ל דורשים את הפסוק, יודע השם ימי תמימים, זו שרה שהייתה תמימה במעשיה. תדע לך, כל מה שהיא עשתה, אבל הכל, כל המעשים שלה, זה הכל היה לשם שמיים. הכל זה היה בשלמות, בכוונה שבשם שמיים. אז איך היא הגיעה להגיד ישפוט השם ביני וביניך? אמר רבי יוחנן, כמו עגלה תמימה. מה זה כמו עגלה תמימה? שואל הנציב, מה רבי יוחנן רצה ללמד אותנו בזה שהוא אמר ששרה הייתה תמימה כמו עגלה? מה זה מוסיף לנו? איזה הבנה זה מוסיף לנו? אז, טוב, אנחנו נתחיל בזה, אני לא יודעת כמה. הנציב מסביר את זה על דרך הלכות נזיקים. אתם יודעות שבהמה יש שלוש דרכי הזק. איך בהמה מזיקה? יש שן, רגל וקרן. שמעתם על זה פעם? וואו, פעם לבגרות למדתי את זה. שן, רגל וקרן. בהמה, קחו למשל פרה, איך היא יכולה להזיק? שן זה שהיא אוכלת. היא פשוט נכנסת לשדה של מישהו ואוכלת. זה נקרא שן. זה הזק, היא הזיקה לו, היא אכלה לו את התבועה. היא הזיקה בדרך של שן. רגל, מה זה? שהיא נכנסה לשדה ופשוט רמסה את התבועה. בסדר? זה רגל. והדרך השישית זה קרן, שהיא נוגחת בקרניים שלה. בדרך כלל, שן ורגל זה דרכים טבעיות של הזק. אבל זה שפרה נוגחת, זה לא כל כך צפוי. היא כנראה השתגעה. כדי לנגוח בקרניים שלה, הפרה צריכה להשתגע. בסדר? אז בואו נסכם. יש שלוש דרכי היזק. שם, רגל, קרן. עד כאן? יופי. עכשיו אומר הנציב, שאם בהמה דוחפת חפץ בגוף שלה, למשל, עברה פה איזה פרה והעיפה את הבקבוק, ככה. היא כאילו עשתה עם הגוף שלה ככה. זה גם לא כל כך מצוי. לכן אומר הנציב שזה תולדה של קרן. כמו שפרה נוגחת זה לא דרך היזק שכיחה, גם זה שהיא דוחפת משהו בגוף שלה זה גם לא כל כך שכיח, לכן זה תולדה של קרן. יש עוד כאן? עכשיו, אם עגלה עברה וככה דחפה משהו בגוף שלה, זה גם קרן? לא. זה נחשב שן ורגל. למה? זאת אומרת, זה נחשב דרך היזק טבעי. למה? כי עגלה היא כלילה, היא קטנה, היא קופצנית, לא כבדה כמו פרה. אז ביחס לעגלה, אם היא דחפה משהו בגוף שלה, אנחנו לא נחשיב את זה קרן, אלא שן או רגל. יש את כאן? אני מלמדת אתכם, אני לחות מזיקית, זה לא פשוט. זה גם לא פשוט לי ללמד את זה. עכשיו, מה הוא אומר? כשהעגלה דוחפת משהו בגוף שלה, היא גרמה היזק. אבל זה לא משיגעון, כי זה הטבע שלה. מסקנה. מה רבי יוחנן רצה ללמד אותנו בזה שהוא דימה נצרה לעגלה? היא הזיקה. היא שרה הזיקה בזה שהיא אמרה ישפוט השם בני ובניך. אבל זה לא קרן. זה לא בא מרצון לנגח. זה לא בא ממקום של חטא. כי ככה זה הטבע של העגלה. הטבע שלה שהיא נלחמת על שם שמיים. זה הטבע של שרה. וכשנלחמים על שם שמיים, לפעמים אפשר לעבור טיפ טיפה את הגבול. זה נקרא ריתחה דאורייתא. אנחנו נלמד את זה בשבוע הבא, כי אנחנו כבר צריכות לסיים. שצדיקים יש להם ריתחה דאורייתא. אנחנו נלמד למה, ואנחנו נראה שזה דבר טוב. אנחנו נראה שחז"ל אומרים שתלמיד חכם, שאין לו ריתחה דאורייתא, הוא לא תלמיד חכם. אנחנו נדבר על זה בשיעור הקודם. אבל מה השורה התחתונה? וזו מסקנה מאוד חשובה. גם האבות שלנו לפעמים יש עליהם ביקורת, כאילו הם חטאו. אבל פה הנציב מלמד אותנו שיש הבדל גדול בין חטא של אדם רגיל ובין חטאים של האבות והאימהות וגדולי ישראל. מה ההבדל? שהחטאים שלנו נובעים מחולשה של יצר הרע. הייתי כל כך רעבה כשעברתי בדרך מירושלים, אמרתי, אין, אני חייבת לאכול. לא שמתי לב לקשרות. יצר הרע התגבר, הקרקורים של הבטן התגברו. יצר הרע, תאוות האכילה התגברה. החטאים של אדם רגיל זה נפילה ברשתו של יצר הרע. חטאים של גדולי האומה זה שאתה מפריז בטוב. יותר מדי, שבעשיית הטוב אתה עובר טיפ טיפה את הגבול. זאת אומרת, חטאים של אדם רגיל באים ממקום שלילי של חולשה. חטאים של גדולי האומה באים ממקום שהרצון לעשות טוב עובר את הגבול. זה חילוק גדול. חטא של אדם רגיל בא ממקום שלילי, חטא של גדולי האומה באים ממקום חיובי. אבל אנחנו, ממש אמרנו את זה טיפ-טיפה בקיצור עכשיו, אנחנו טיפה נרחיב את זה בשיעור הבא, מה זה ריתחה דאורייתא, זה דבר מאוד חשוב ללמוד אותו, וגם איך צריך להתנהג, שאנחנו גם לא נשרוף את הסביבה מרוב ריתחה דאורייתא, צריך למצוא את האיזון, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, ובעזרת השם בשיעור הבא גם נתחיל את הנושא של ברית המילה. בסדר? טוב. בבקשה.